הגענו לדף כ"ד עמוד ב' בשמונה שורות מלמטה. למדנו בדף הקודם שכל איסורים שבתורה לוקים עליהם כדרך הנאתם. איסור החינה, אחר כך איסור הנאה. כאן אומר אביי סייג לכך, אמר אביי הכל מודים בכלי הכרם שלוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם. מה היא טעמה? משום דלא כתיב בו אכילה. בכלי הכרם, כלומר תבואה וירקות שנזרעים יחד ליד גפנים, סמוך לגפנים או בתוך כרם, שאסור לעשות כך ונאסר בהנאה, לוקים אליהם אפילו שלא כדרך הנאתן. מה הייתה מה? כי לא כתוב בתורה שאסור לאכול אותם בשון אכילה, אלא כתוב בשון אחרת, פן תקדש המלאה. כלומר פן תקדש ופן תוקדש. כלומר אם זרעת כלי הכרם צריך לשרוף אותם. מכיוון שתורה לא מוציאה בשון אכילה, הרי שהיא רוצה לרמוז לכך שלוקים אפילו שלא כדרך הנאתן. הגמרא מקשה על הסייג הזה, מתוך ברייתא עם לימוד ארוך של איסי בן יהודה. אז עומד גם המיטיבי. איסי בן יהודה אומר, מניין לבשר וחלב שהוא אסור. מאיפה אנחנו יודעים שאסור לאכול בשר וחלב מהתורה? הרי זה שאסור לבשל בשר וחלב, זה לא תבשל די בחלב אמו. מאיפה הלימוד שאסור? גזירה שווה. נאמר כאן, כי עם קדוש אתה, כתוב לא תבשל די בחלב אמו. ונאמר להלן לגבי טריפה ואנשי קודש טיעון לי. אז יש כתוב עם קדוש ואנשי קודש, יש פה גזירה שווה. כמו בטריפה כתוב, לא תאכלו, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. גם לגבי בשר וחלב אסור לאכול מהתורה. מה להלן אסור? אף כאן אסור. ואין לי אלא באכילה. זה רק לאסור בשר וחלב באכילה. מאיפה אנחנו יודעים שאסור ליהנות מבשר וחלב? בענה מניין. אמרת קל וחומר, קל וחומר מעורלה. מה עורלה שלא נעבדה באווירה אסורה בהנאה? בשר וחלב שנעבדה בו אווירה, אין עוד דין שיעשו בהנאה. עורלה, אדם שנוטע עץ, למרות שבשלוש שנים הראשונות אסור לאכול מהפירות, ברור שאדם לא עשה שום עבירה בנטיעת העץ. אף על פי כן, עורלה אסורה בהנאה, ואילו בשר וחלב שנעבדה בו עבירה, אדם מבשל בשר וחלב יחד, לא תבשל בדיוק וחלב עמו, עובר לאיסור מהתורה, אז ברור שאכילה בשר וחלב והנאתו אסורים, אסור ליהנות מבשר וחלב. אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד קל וחומר, עורלה קל יותר מבשר וחלב. יש גם צד חמור לעורלה. מה לעורלה? שכנה הייתה לשעת הכושר, תאמר בשר וחלב שלא הייתה לשעת הכושר. עורלה, יש פה צד חמור. מה הצד החמור? מעולם לא היה לשעת הכושר. כלומר, מעולם לא היה זמן שהעורלה מותר. ברגע שהפירות מתחילים לחנות, הם כבר אסורים. אולי רק בגלל זה הם אסורים בענאה, אבל בשר וחלב, שהיה לו שעת הכושר, איזה שעת הכושר? כמובן, החלב היה מותר באכילה, והבשר היה מותר באכילה, רק שאחרי הבישול הם אסורים יחד. אז אולי בזה התורה, זה הסיבה שהתורה לא אסרה בענאה. עומד מה, חמץ בפסח יוכיח. אפשר ללמוד מחמץ בפסח. שהייתה לו שעת הכושר, אסורה בענאה, חמץ בפסח כמובן, חמץ לפני פסח, הייתה לו שעת הכושר, מותר באכילה. רק בפסח אסור לאכול חמץ. אף על פי כן אסור בהנאה, אז אפשר ללמוד איסור הנאה מבשר וחלב מחמץ בפסח. עומד אם גם בחמץ בפסח יש צד חמור, מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת? תאמר בבשר וחלב שאינו אנוש כרת, חמץ בפסח אסור בכרת, ויהיו בשר וחלב אסור עד בלב. אלא אפשר ללמוד מכלי הכרם, כלי הכרם יוכיחו, שאין אנוש כרת, כלי הכרם אינישו, אין עונש כרת, ואסור בהנאה. אז הנה, אפשר ללמוד בעצם איסור הנאה של בשר וחלב מאיסור הנאה של כלי הכרם. אומרת גמרא, ואם אכן נכון הדבר, כדברי אביי, עכשיו סיימנו בעצם את הלימוד של איסי בן יהודה. אז אם אביי צודק, שכן, אכן כלי הכרם חמורים משאר איסורים, שלוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם, הרי יש חומרה בכלי הכרם יותר מבשר וחלב. נבוך, מה לכלי הכרם שכן לוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם? אפשר לפוך, אי אפשר ללמוד איסור הנאה של בשר וחלב מכלי הכרם, כשיש לכלי הכרם צד חמור, שאצלם לוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם. מה אביי ישיב על כך? אביי אומר כך, תאמר במאי, איזה קולה זו, תאמר בבשר וחלב שאינו קימה להם אלה כדרך הנאתו, אתו בבשר וחלב החילקתי בי? אומר אביי, סליחה, מה הסיבה באמת שכלי הכרם לוקים שלא כדרך הנאה? כי לא כתוב אכילה בתורה אצל כלי הכרם, הרי לא כתוב אכילה בתורה, גם אצל בשר וחלב, הנה חינמי. אז מה אמור האחר יגיד, טוב, בסדר, אבל עבדנו איסור אכילה בשר וחלב מנבלה, ואידך, למה הוא הקשה? דקמותי להסבר לאחי כמה מנבלה, מזה שלמדנו איסור אכילת בשר וחלב מנבלה, לכאורה זה כפוף לדיני נבלה. מה נבלה דרך הנאתה? כמו שנבלה לא קימה כדרך הנאתה, אך בשר וחלב כדרך הנאתו. אבל אביי לא סבר כך, אביי אומר כך, לאחי לא כתב אכילה בגופו. אומר אביי, בדיוק זו הסיבה שהתורה לא כתבה אכילה בבשר וחלב, אלא רק לא תבשל גדי בחלב אמו. לומר שלוקים עליו אפילו שלא כדרך הנאתו. כלומר, לפי אביי, לא רק כלי הכרם לוקים שלא כדרך הנאתו, גם בשר וחלב. ולכן אין פרחה אפשר ללמוד איסור הנאה שבשר וחלב מכלי הכרם. אומרת גמרא, אפשר להפוך בצורה אחרת. ולהפוך מה לכלי הכרם, שכן לא הייתה לו שעת הכושר. הרי אורלה, כמו שלמדנו לפני כן, לא היה שעת הכושר. גם כלי הכרם לא היה לו שעת הכושר. כלי הכרם, גידולי הכלאיים אסורים מתחילתם. ואילו בשר וחלב זה לא כך, בשר וחלב בוטרים לפני שהתבשלו יחד. אז, אבל הגמרא לא פירחה את הקו החומה הזה. זה, צריך ללמוד בזה משהו. אמר רבה דברה, וזאת אומרת, כלי הכרם, עיקר הנסרים, הוא הלוותה למשעת הכושר, קודם השרשע. אז הגמרא לומדת מזה משהו. כנראה שאכן, כלי הכרם, אומנם הזרעים אסורים, אבל משעת השרשה. כלומר, היה פה שעת הכושר, מתחילת הווייתם, עד ההשרשה, אכן הזרעים של כלי הכרם מותרים. לא ישר בזריעתם אסורים, אלא רק אחרי ההשרשה. מתוך כך אנחנו לומדים בעצם שבהשרשה אסורים. הגמרא מקשה על זה, מתי רב שמעיה, מעביר הציץ נקוב בכרם. כלומר, הגמרא עכשיו מקשה שאכן האם באמת איסור כלי הכרם חל כבר על הזרעים בהשרשה. כתוב במשנה בכלאיים, המעביר הציץ נקוב בכרם. הציץ נקוב בכרם, מכיוון שיש נקב בהציץ, נחשב הוא יונק מהאדמה, והיה בהציץ הזה זרעים שכבר צמחו. אם אדם מעביר הציץ הזה עם זרעים שכבר צמחו לתוך כרם, לכאורה עכשיו יש פה כלי הכרם. אז אם הוסיף 200, כתוב במשנה בכלאיים, אם בזמן שהציץ הזה היה בכרם, הוא הוסיף 200, כלומר היה תוספת בגידול בצמח הזה, שבתוך ההציץ, בשיעור של 1 עם 200, אסור, אכן אסור משום כלי הכרם. משמע רק אם הוסיף, אם לא הוסיף לא, משמע רק אם הצמח גדל בשיעור של 1 עם 200, הוא אכן נאסר, אבל אם לא הוסיף, אם לא גדל, הוא לא נאסר. משמע שרק התוספת אסורה ולא הזרעים. אמרת לי לפני כן שהזרעים אסורים מהשעת ההשרשה, פה אנחנו רואים שרק התוספת אסורה. אז אומרת הגמרא, יש פה שני פסוקים לגבי כלי הכרם. אמר רב, תרי קראי כתיבי, שני פסוקים. כתיב הזרע וכתיב המלאה. כתוב פן תקדש הזרע, משמע שגם הזרע עצמו נאסר בכלי הכרם, וכתוב פן תקדש המלאה, משמע שרק אם יתמלא, כלומר גדל ונתווסף, אסור. הכיצד, איך אפשר ליישב את שני הפסוקים הללו? זרוע מעיקרו בהשרשה. זרוע הוא בא, הוסיף אין, לא הוסיף לו. אם זה זרוע מעיקרו, כלומר זרע שנזרע מההתחלה, באיסור בתוך כרם, לוקחים זרע וזורים אותו בתוך כרם, אז נאסר כבר בהשרשה. זה מה שלמדנו הזרע, וזה מה שלמדנו לפני כן. אבל אם מדובר זרוע ובא, זרע שנזרע בהיתר מחוץ לכרם, ואחרי זה העבירו אותו בתוך כרם, אז רק אם הוסיף זה אסור, אם לא הוסיף לא אסור. הגמרא מביאה עכשיו הוראות נוספות בעניין איסורי ההנאה. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, בכל מתרפין חוץ מעצי השרה. מותר להתרפות בכל דבר, אפילו באיסורי הנאה, להשתמש בו לרפואה, חוץ מעצי השרה. עצי השרה זה אילן, זה עץ שנטו אותו לעבודה זרה, או העמידו ועבדו אותו בעבודה זרה. אומרת מה, איך ידעמי? באיזה אופן מדובר? הנה אם מעדיק הסכנה, אם מדובר שיש פה סכנת חיים לחולה, ולכן הוא מתרפא באיסור, אפילו הצגרה אשר הנמי. לכאורה גם פיקוח נפש דוחה את כל האיסורים שבתורה, אז גם זה, גם הצעה שרה. ודלג הסכנה, אם מדובר שאין סכנת חיים לחולה, אז לכאורה גם שאר איסורים אסור להשתמש בהם. אפילו כל איסורים שבתורה נמי לא. אין אומרת מה כך, באמת מדובר שיש סכנת חיים, לעולם דיק הסכנה, ואפילו הכי עצי אשרה לא, אף על פי כן אסור להתרפא בעצי אשרה, כי זה עבודה זרה. תתן, כמו שכתוב בברייתא, רבי אליעזר אומר, הרי כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כלומר, צריך לאהוב את השם, ולא עבודת כוכבים, לעבודה זרה, אפילו אם הדבר כרוך בהקרבת נפשנו, או כל ממוננו בכל מאודיך. והתורה, והגמרא שואלת, הברייתא שואלת, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? אם כבר נאמר בכל נפשך, אדם צריך אפילו למסור את נפשו, למה נאמר בכל מאודיך? שצריך למסור גם את כל הממון. אם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אלא לומר לך, אם יש אדם שגופו חביב עליו עם ממונו, לכך נאמר בכל נפשך, יש אדם שהוא חייב חשוב יותר מכל הונו, אז חייב למסור את חייו. ואם יש אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך, הוא חייב למסור אפילו את כל ממונו. הרי שלמדנו שאדם צריך בעצם למסור את הנפש כדי לא לעבוד עבודה זרה. מכיוון שכך, מי שמתרפא בעצי השרה, הוא כביכול מודה בעבודה זרה, ולכן אסור לעשות כן אפילו במקום סכנה. יותר מזה למדנו, כי עת ערבין, אמר רבי יוחנן, בכל מתרפים, אפילו באיסורים, חוץ מעבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים. ומאיפה לומדים את זה? עבודה זרה, האדם הרע, זה כבר למדנו. גילוי עריות ושפיכות דמים, מאיפה אנחנו יודעים שאסור להתרפות מהם? דתניא, כתוב בברייתא, רבי אומר, נאמר לי, נערה מאורסה, כלומר נערה שכבר קיבלה קידושין, שהיא נאנסה. כתוב, לנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה. מה קשר רצח כשמדברים פה בעצם פרשה נערה מקודשת שנאנסת? וכי מה עניין רוצח אצל נערה מאורסה? הרי זה בא ללמד, נמצא ללמד, זה כאילו הרוצח בא ללמד על נערה מאורסה. נמצא שהוא למד מנערה מאורסה בעצמו בהיקש. מה היקש? מה כשהוא רוצח את נערה מאורסה? מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו? כלומר, כמו נערה מקודשת שמישהו אונס אותה, מותר להציל אותה מהאונס הזה בנפשו של האנס. מותר להרוג את האנס ולהציל אותה. אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. אותו דבר גם כן, אף רוצח מותר להציל את הנרצח בנפשו של הרוצח. כלומר, מותר להרוג את הרוצח לפני שהוא יהרוג את הנרצח. ונערה מאורסה מרוצח. אתם יודעים, נערה מאורסה מרוצח. מה לומדים, וזה היה קשור לענייננו, מה רוצח יהרג ואל יעבור, אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור. כלומר, כמו ברצח, הדין הוא יהרג ואל יעבור. כלומר, אם אומרים לאדם, תהרוג את חברך, אם לא תעשה כן תהרג, יהרג ואל יעבור. צריך לאדם להרג ולעבור לאיסור רצח. אותו דבר גם נערה מאורסה, כלומר גילו עריות. הרי רואים שגם רצח וגם גילו עריות אינן נדחים מפני ויכוח נפש, בדיוק כמו עבודה זרה. עומד עם השפיכות דמים גוף ומנהלה. מאיפה באמת למדנו על רצח שהוא לא, שצריך יהרג ואל יעבור, לא לרצוח, צריך אדם להרג ולא לרצוח. סברה הוא, עומד עם זה סברה פשוטה. כי היו דעת על כמה דרבה, כמו המקרה של אותו אחד שבא לפני רבה, ואמר לי, מרי דוראי אמר לי, משה לעיר אמר לי, זיל קטלי לפלניה ולא קטלין הלך. הוא אמר לי, תשמע, לך תהרוג את פלוני, אם לא, אנחנו נהרוג אותך. אני לא יודע מה לעשות, כך הוא שאל את רבה. אמר לי, תלוך ולא תכתול, עדיף שתהרגו, יגעו אותך, צריך שיגעו אותך, ולא אתה תהרוג. למה? כי זה סברה פשוטה. מי חזי דדמה דידך סומקטפי, דימה דמה דהו גבה סומקטפי. מה ראית שהדם שלך יותר אדום מאשר אותו אדם אחר? אולי אדם, שאותו אדם שאתה הולך להרוג דמו יותר אדום? כלומר, זו סברה פשוטה. שאכן, אסור לרצוח, ועדיף לדם להרג. כמו שיהרג ואל יבוא ברצח, כך בנערה מאורסה, כלומר גילו עריות, ועבודה זרה כבר למדנו. עוד מעשה בעניין רפואה ואיסורי הנאה. אמר ברבשי אשכחה לרבינה דשייפלה לברתי בגוהר כדורלה. אמר ברבשי מצא את רבינה שהוא היה משייף, מושך, את לוקח, מורח בביתו בשמן של זיתי אורלה. אמר לימוד אמור רבנה מצד סכנה, כל מה שאומרים חכמים שמתרפים באיסורי הנאה שאינם עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים, זה רק בשעת הסכנה. אבל שלא בשעת הסכנה מי אמור, שתם שאין בזה סכנה, אסור. אמר להאיש תצמירת, נמיק שעת הסכנה דמי. אומר רבינה, יש לילדה הזאת חום מאוד גדול, קדחת, ולכן יש בזה סכנה. זה כמו שעת הסכנה. ולכן מותר להתרפות באיסורי עולה. איקדה אמרי, יש גורסים אחרת, שבאמת לא היה סכנה במחלה, אמר לי, מדי דרך הנאה כבינה, אם באמת אני עושה את זה דרך הנאה, זה לא דרך הנאה של הזיתים. כמו שאמרנו שאסור להתרפות באיסורי הנאה, זה רק כדרך הנאתם. אבל שלא כדרך הנאתם, שמדובר רק על השמן זיתי בוסר, שזה כבר לא כדרך הנאה, שזה רק אחרי שזה מפשיל, אז מותר. עכשיו הגמרא פותחת בסוגיה יסודית, בעניין איסורי הנאה. מה קורה כשמדובר על הנאה בעל אדם בעל כורחו? כלומר, האדם עוסק בפעולה מותרת, והנאה מסורי הנאה, מסורי הנאה, מגיעים לו בעל כוחו, מאליה. איתמר, הנאה בא לאדם בעל כוחו. אביי אמר מותרת ורב אמר אסורה. הדוגמה הקלאסית לזה שמביאים, אדם מוצא לך למקום מסוים, והדרך להגיע לשם, זה עובר דרך בית עבודה זרה. ונודף ריח איסור קטורת שמקטירים לעבודה זרה. אדם הולך בדרכו, והוא צריך לעבור לשם לכאורה, נראה בדיוק המצבים השונים. אז השאלה היא אם הוא נהנה מזה, מה עושים? אז הבאי אמר מותרת, ואדם לא צריך לפרוש מהפעולה למרות שיגיע לו הנאה בעל כורחו, ורב אמר, אסורה, צריך לפרוש מהפעולה. כפי שנראה, יש ארבעה מצבים אפשריים שההנאה באה לו לאדם בעל כורחו. הגמרא מפרטת את המצבים האלה. אפשר וכמחווין או לא אפשר וכמחווין. כלומר, אם מדובר שאדם יכול להימנע מאותו מעשה אפשר, הוא לא חייב ללכת בדרך הזאת, יכול ללכת בדרך אחרת. והוא גם מתכוון ליהנות מההנאה, כשמגיע ההנאה הזאת בעל כוחו, הוא מתכוון ליהנות, הוא נהנה מזה, אז זה ברור שזה אסור. או לא אפשר וגם מחווין, אפילו אין אפשר למנוע מאותה מעשה, הוא צריך, הוא לא יכול להימנע, הוא צריך ללכת בדרך הזאת דווקא, אין דרך אחרת, אלא בקושי רב, או בכלל אין דרך אחרת. וכמחווין, והוא מתכוון ליהנות, כולנו לא פליגי די אסור. לפי מה שגמרא עכשיו מפרטת, כולם, כל המחלוקת בין אביי ורב, זה לא במקרים שאדם מתכוון ליהנות. אם אדם מתכוון ליהנות מהאיסור, למרות שזה בא לו בעל כורחו, בכל מקרה זה אסור. אף פי שמדובר על הנאה שבאה מאליה, מכיוון שאדם רוצה ליהנות מזה, זה אסור. ככה הגמרא כעת אומר. וגם, בצד ההפוך, כולם לא פליגי, אז אמרנו, כולם לא פליגי דה אסור. גם בצד ההפוך, לא אפשר ולא כמיכה, ואם זה לא אפשר, אין אפשרות אחרת להימנע מאותו מעשה, וגם הוא לא מתכוון ליהנות מהאיסור, אז כולם לא פליגי דה שרי, כולם מסכים שזה מותר. כי אדם עוסק בפעולה מותרת, הוא הולך בדרך מסוימת, אין לו דרך אחרת, והוא גם, הוא לא רוצה ליהנות מהדבר שבא לו מאליו. אז מה נחלקו אביי ורבא, שאביי אמר מותרת, ורב אמר אסורה, כי פליגי דה אפשר ולא כמיכה. ונחלקו בדיוק במקרה הזה, שאפשר לו להימנע, בלי קושי מהמעשה הזה, או מהדרך הזאת יכול ללכת בדרך אחרת, אבל הוא לא מתכוון ליהנות מהאה שבא לאדם, בעל כוחו. אביי אמר מותר ורב אמר אסור. עכשיו, שאביי אמר מותר ורב אמר אסור, לפי איזו תנא זה? אנחנו יודעים שיש מחלוקת תנאים בסיסית, ראינו את זה הרבה במסכת שבת, אבל זה לאורך כל הש"ס. האם דבר שאינו מתכוון מותר או אסור? לפי רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר, כלומר אדם עוסק בפעולה מותרת ונגררת אחריה פעולה אסורה, מותר אדם לעסוק בפעולה מותרת למרות שתגרר אחריה פעולה אסורה. לדוגמה, מותר אדם רוצה לקחת חפץ, אגור חפץ כבד בשדה בשבת ממקום א' למקום ב', הוא גורר את זה למרות שבפועל זה יגון גם לחרישה. הוא לא מתכוון לחרוש, הוא מתכוון סך הכל להעביר את הספסל ממקום א' למקום ב', זה בפועל יחרוש את השדה. אז אומר רבי שמעון, הוא לא מתכוון לכך ולכן זה מותר. ואילו רבי יהודה אומר שזה אסור, דבר שאני מתכוון אסור. כמובן שתלו אם זה פסיק רישה, לא פסיק רישה, אבל אנחנו לא נכנסים לזה כעת. קודם כל מה שאמר אביי ורבא, השאלה לפי איזה טענה אמרו את זה. אומרת הגמרא, אליבד רבי יהודה אמר דבר שאני מתכוון אסור, כולם לא פליגי דה אסור. כולם מסכימים שלפי רבי יהודה שהוא סובר דבר הוא שאינו מתכוון אסור. ודאי שאסור, אסור אדם לעשות אותו מעשה. כי פליגי אליבד רבי יהודה, כל המחלוקת זה רק אליבד רבי שמעון, דבר שאני מתכוון מותר. אביי הוא סובר כרבי שמעון. אביי שאמרנו שהפעולה מותרת, הוא סובר כרבי שמעון. מותר לעסוק בפעולה המותרת. למרות שהוא יכול להימנע ממנו. אמרנו, מדובר על מצב שאפשר ולא חמיך אבן. הוא יכול להימנע מאותו הפעולה, אבל מכיוון שלא מתכוון זה מותר, זה הבעיה כמו רבי שמעון. ואילו רב אמר לו, עד כאן לא קם רבי שמעון, כל מה שאמר רבי שמעון, על איך זה לא אפשר, זה כשאי אפשר, אבל איך זה אפשר, כשאדם יכול להימנע, לא יותר רבי שמעון. כל מה שאמר רבי שמעון, דבר שהוא מתכוון, זה רק שלא אפשר. כשאפשר, אסור לעשות דבר שהוא מתכוון. זה הגרסה הראשונה שבביאור המחלוקת בהנאה שבא לאדם בעל כוחו. ויש גרסה אחרת, מנך לקוע ביי ורבה, איקא דאמרי, אפשר ולא מיכה ונהני פלוקתא יהודה רבי יהודה ורבי שמעון. אם מדובר שאדם יכול לפרוש מאותו מעשה, יכול ללכת בדרך אחרת, והוא לא מתכוון ליהנות, אז זה בדיוק מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון באופן כללי. דבר שאינו מתכוון, מותר או אסור, לפי רבי יהודה אסור, לפי רבי שמעון מותר. במקרה שלא אפשר וגם לא חמיכה ואין כולי עלמא לא פליגי דשרי, אם הוא לא יכול אין לו דרך אחרת וגם הוא לא מתכוון זה ברור שמותר. על מה נחלקו כי פליגי, על מה נחלקו אביי ורבא דלא אפשר וכמיכה ואין. מדובר על מצב שהוא לא יכול לפרוש, שהוא צריך דווקא דרך הזאת, אבל הוא מתכוון ליהנות מהאיסור. לא כמו שאמרנו לפני כן שהוא מתכוון בכל מקרה זה אסור. ואליבא דרבי שמעון דאז לבטר כוונה כולם לא פליגי דאסור. אבל הוא לפי רבי שמעון, אם מדובר השדם מתכוון ליהנות מהאיסור, אז אפילו רבי שמעון שהולך אחרי כוונה, דבר שאינו מתכוון מותר, כלומר אם אתה לא מתכוון מותר, משהו שאם אתה מתכוון אסור, אז כולם מסכים שאסור. גם אביי ורבא שניהם מסכימו שאפילו רבי שמעון זה אסור. כי פליגי כל מה שנחלקו, זה אליבא דרבי יהודה, אמר לא שניים מתכוון, לא שניים אינו מתכוון. כל שמה רבי יהודה, לא משנה אם אדם מתכוון או לא מתכוון. כל השאלה היא לתוצאה. אפשר אסור, אביי כרבי יהודה, אביי באמת רוצה לומר, כן, באמת מותר לפי רבי יהודה. מכיוון שלמדנו שרבי יהודה סובר, שכמו שלמדנו דבר שמתכוון אסור, הרי שהוא לא הולך אחרי כוונת האדם. הכל תלוי אם אפשר או אי אפשר. לכן פה מדובר שלא אפשר, הוא לא יכול לפרוש מהמעשה, למרות שהוא מתכוון, זה מותר, כך רבי יאמר. ואילו רב יאמר לו כך, רב אמר לך, עד כאן לא קם רבי יהודה, שאין מתכוון כי מתכוון. כל מה שאמר רבי יהודה, שדבר שאין מתכוון אסור, שהולכים, לא הולכים אחרי כוונת האדם, ושדינו של אדם שאין מתכוון כי מתכוון, זה רק לחומרה, שרבי יהודה אוסר, גם דבר שאין מתכוון, אבל מתכוון, כן מתכוון, לומר שאתה מתכוון, אז לכולה, זה לא אמר, זה כבר מוגזם. כל מה שאמר, אנחנו רוצים לומר, כי רבי יהודה אמר דבר שהוא מתכוון, אסור משמע שאם הוא מתכוון, כי אי אפשר בדרך אחרת, אז זה מותר, זה לא אמרנו, כך אומר רבא. וזה המחלוקת בין אביי ורבא, לפי איקא דאמרי. הגמרא מפרטת המקור לדעות השונות, ודנה בזה בעזרת השם בדף הבא, נראה את זה. בהמשך, חזק וברוך.